ליסה פרץ משוחחת. שלום לכם מאזיני התוכנית, כאן באולפן ליסה פרץ, ואני משוחחת עם אנשי ונשות תרבות על החיים והיצירה, עורכת התוכנית ענת שרון בלייס, והיום איתי השחקנית נועה קולר, ששיחקה בסרטים לעבור את הקיר של רמה בורשטיין, עליו היא זכתה בפרס אופיר, עבור השחקנית הטובה ביותר. היא משחקת בתיאטרון גשר ובסדרות טלוויזיה שונות, ביניהם להעיר את הדוב, ובימים אלה אפשר לראות אותו בסרט, בסרטו של אסף סבן, בית בגליל. שלום, נועה.
שלום.
אני מאוד שמחה שבאת.
תודה רבה, תודה שהזמנתם אותי.
אז בואי תספרי לי טיפה על הסרט בית בגליל. מה את מגלמת בסרט הזה?
אני מגלמת את התפקיד של יערה. בית בגליל זה סרט על זוג. הוא מספר על זוג שבונה בית בגליל, עוזב את, את העיר, עוזב את תל אביב, ומתחילים בפרויקט של בניית הבית, ביישוב שבו יערה גדלה, הדמות שאני מגלמת. וסיפור ככה, סרט מאוד מיוחד, אני חושבת, אם מותר לי להגיד, והוא ככה מראה איך זוג מתמודד עם אתגרים חיצוניים,
כמו מה
שנקרא. בסרט, האתגר החיצוני זה הבנייה של הבית. זאת אומרת, אני עוד לא עשיתי דבר כזה בחיים שלי, לא בניתי בית, אבל נגיד, שיפוצים, מעבר דירה, רילוקיישן, תינוק שנכנס, אתגרים כאילו חיצוניים שהופכים חיים של זוג, נורא תמיד מעניין לראות דרמטית איך הזוג, אם הוא יצא מחושל או שבור, מה יקרה לזוג, איך הם יתמודדו עם הדבר הזה.
אמא, את כן, בתוך הזוגיות שלך כן התמודדת,
למשל. יש המון דברים, מלא דברים. ילדים.
יש לך?
יש לי שני ילדים. יש לי את זוהר בת שבע, ויש לי איתמר בן שנתיים. ואני זוכרת, הדבר הזה מלהיות לא הורה, ללהיות כן הורה, הוא רדיקלי.
הוא טלטל אותך?
הוא טלטל אותי מאוד, טלטל את הזוגיות מאוד. זה היה לא כמו בספרים ולא כמו בסיפורים, וזה היה כזה, אני אפילו לא יודעת להגיד לך רע או טוב, זה בכלל לא המילים, זה לא הז'רגון, זה היה פשוט חדש, חדש, עולם חדש.
אז איזה דקויות של טלטלות אישיות שאת חווית,
כן,
הבאת לתוך תפקיד כזה? איזה, על מה הקפדת?
זה ספציפית בית בגליל, קודם כל בכל עבודה שאני עושה, אני משתדלת מאוד להביא את עצמי.
באיזה מובן?
לחבר את הדמויות, לנסות להתחבר אליהם, אז אני מביאה אותם הכי קרוב אליי, אני עושה צעד אליהן. אני הולכת אל הדמות, אני אומרת, מי זאת זאת, איפה היא גרה, מה הקטע שלה, היא גלילית. זאת במקור היא גלילית, היא לא בדיוק אני, כי אני מהמרכז. אז מה אני יכולה לתפוס משם? הדס בלהעיר את הדוב היא מחנכת. אז מה הייתי... אז אמא שלי היא מחנכת, היא מורה מחנכת, אז אמרתי, אולי משהו כזה שקשור בחינוך, תמיד אני נזרת כמובן במאים מוכשרים שעושים איתי את העבודה, אבל זה נגיד דברים חיצוניים, אבל הבכי הוא שלי, הכאב הוא שלי, הספציפיות בתוך מערכת יחסים, אני תמיד אנסה לתפוס את איך אני הייתי מגיבה כלפי הבן זוג האמיתי שלי, אני אוהבת שרואים...
את מדמיינת את זה שאת אומרת מול מישהו?
כן.
ואת התגובה, את מדמיינת איך היית עושה את זה מול האדם האמיתי?
בטח, בטח, זה משנה את הכל. אפשר לקרוא טקסט ולהגיד, אני מצטערת שבגדתי בך, אני לא הייתי אמורה לעשות את זה, אבל זה מה שקרה. ואז אני אומרת, אני יכולה להגיד את זה ליוסי מרשק, אני יכולה להגיד את זה לשחקן, אני יכולה להגיד את זה לאודי רצין, הפרטנר שלי בבית בגליל, ואז אני יכולה להגיד את זה לתום בעלי. ואז יש כבר משקל. והוא כבר יודע אם אני מחרטטת.
אבל והוא... אתם מחרטטים, לא?
אבל הוא יש לו, אבל הוא בבית, זה יותר מסובך. הוא יש לו, את יודעת, אני כבר חייבת לו דברים, יש היסטוריה, יש, יש אינטונציות שלי שהוא אלרגי אליהם.
איזה אינטונציה?
הוא לא רוצה שאני שמה מתבחיינת, למשל. או מתלוננת, או פתאום כזה גבוה. לא, אני יודעת איך אני צריכה לבוא אליו... אני רוצה להיות מלאה בדמויות שלי, כמו שאני מלאה עם הבן זוג שלי. ולהיות, לתת קרדיט שאנשים מכירים את זה טוב מאוד. מה זה כשאתה מדבר עם בן אדם שיש לכם היסטוריה אחד עם השני? זה כאילו, יש נורא כיף.
וכשאת עושה את הדמות הזו של האישה שהחיים שלה עומדים לעבור שינוי מאוד גדול, זו דמות שאת אוהבת אותה? זו דמות שאת את שונאת אותה? את מרחמת עליה? מה הרגשות שלך כלפי הדמות הזאת בבית בגליל?
כלפי יערה ספציפית, okay. נכון? לא דמויות. כלפי יערה בבית בגליל, תראי, זה פרויקט מעניין מאוד. כי בית בגליל הוא היה, הוא סרט עצמאי. זאת אומרת, לא איזה משהו מטופח, מחובק עם...
ממומן.
ממומן. זה... הוא מתבסס על אהבת קולנוע ואמונה בפרויקט. מי שלא לא נמצא בטריטוריה, לא, 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 אין לו מה לעשות שם. אז סביב זה. ואז אני אומרת, מה שקרה עם יערה, זה שאנחנו צילמנו אסף סבנה במאי, בעצם נדבק לבנייה של הבית האמיתי שאח שלו בנה. זאת אומרת, כל הלוז של הצילומים היה צריך להיות מותאם לבנייה אמיתית של בית. זאת אומרת, מתי שהם מרצפים צריך לבוא. מתי שהם מורידים קיר, צריך להגיע, בונים, מרימים קיר, כאילו, הכל היה סביב זה. לוז כזה, וגם זה הצטלם במשך שנה וחצי. עלינו פעם בחודש ליומיים צילום, וכל התנועות שקרו לי בחיים נכנסו לתוך הסרט. ובאמת השינוי הגדול ביותר היה זה שאני נכנסתי להיריון בפעם השנייה, אני לא חשבתי שזה יהיה כל כך כאילו מהר.
הוא הכניס שינוי בתסריט.
ואז הוא הכניס שינוי בתסריט. אני הייתי בטוחה שאני עוזבת את הסרט, שאני אומרת לסף...
ואהבת, אני חוזרת לשאלת המקור.
בבקשה.
את הדמות הזאת אהבת את יערה? את מרחמת עליה? איזה... את חומלת עליה?
לא, אני לא מרחמת עליה. לא, לא רחמתי עליה. יערה, אני עונה לך, אני מקווה שזה לא פלצני, באמת, אני ממש מקווה. אבל זה... היא... כמעט לא היה לי דעה עליה מרוב שהיא הייתה מחוברת אליי. היא הייתה כמו מישהי שהלכה לידי כל הזמן.
באיזה מובן?
זה הצטלם שנה וחצי. אני בדרך כלל עושה פרויקט לעיר תדוב, 48 ימים. וזה, אני אדס, ונגמר. לעבור את הקיר, 24 ימים. אני מיכל, מחפשת חתן. נגמר. יש לי פה שנה וחצי של עבודה שנכנסת בתוך החיים שלי. ולא הספקתי לדעת מה אני חושבת עליה. היא באה, היא אני, היא באה איתי, והיא עשתה מה שהתחלה לעשות בגליל, והיא חזרה הביתה, וכל מחשבה שיש לי על יערה היא בדיעבד.
אם הייתי עכשיו צריכה, אז מה התפקידים שעשית, לפחות בטלוויזיה וקולנוע, לתת איזה מין סטריאוטיפ של הדמויות שאת עושה, במשפט אחד.
וואו, משפט אחד.
איזה מין דמויות אלה?
מה זאת אומרת? נשים סקסיות.
הם בקרייסס, לא? הם תמיד בקרייסס.
הם תמיד בקרייסס, נכון. הם תמיד נשים בקרייסס, אבל סליחה שאני אקרא, מי כותב לא על קרייססים? כאילו מתי משהו נכתב שהוא לא אדם בקרייסס?
אבל אולי זאת עמדה נוחה לכתוב על אישה בקרייסס, לא? כי זאת העמדה שבאיזשהו אופן החברה שמה אותנו. הרבה מאוד שנים.
לא יודעת, לא יודעת אם זה בדיוק...
או שסומכים עלייך שיש לך את הכוחות לצאת מהקרייסס.
כי אני אומרת, כאילו הגיבורים הם צריכים לפתור בעיה. הגיבורים הגדולים עושים מהלכים גדולים. תמיד, גם גברים וגם נשים. אם את מסתכלת כאילו על אדיפוס, ומסתכלת על מדיה, ומסתכלת על יערה בבית בגליל. כאילו, סליחה על ההשוואה הקיצונית.
אבל... לא, אבל אני מדברת ספציפית אלייך. גם בלעבור את הקיר, כן. גם בלהיר את הדוב, וגם בית בגליל, נדמה לי שזו אישה שנמצאת.
כי היא המובילה של הסיפור. וזה מה שחדש ומהמם, וזה בעולמי, שזאת אישה מובילה סיפור. ואישה צריכה לפתור בעיה שקורית לאישה הזאת. וככל שזה יהיה יותר מורכב, יותר ספציפי ומיוחד, ומחובר לאומן שכתב את זה, זה כאילו נהדר, ואני יותר רואה את זה פחות מאישה בקרייסס, אני רואה טיפול במורכבות. כאילו, אני מרחלת לגברים גם תפקידים כאלה, כאילו, יש תפקידים כאלה לגברים, יש תפקידים כאלה לנשים, אבל הקרייסס הוא נראה לי חלק מדרמה.
אוקיי. איפה למדת?
ביורם לוינשטיין.
ואיזה מין שחקנית היית ביורם? איזה תפקידים הם יודעים לך?
אימהות. תפקידי אמהות.
עולות לא הייתי חלי.
נכון, זה מצחיק.
למה נתנו לך תפקיד?
בבית ספר למשחק, זה קטע. קודם כל, היו לי 3 שנים משגות. באמת.
היה לך טוב?
היה לי טוב בלימודים.
אבל בואי גם נחזור לאמהות. למה נתנו לך אמהות?
כי בתוך כיתת משחק, צריך לפרנס את כל הכיתה. כל הכיתה צריכה לעשות הצגה. ואז זה קשה עם מחזות. אין הרבה מחזות באותם גילאים. אז תמיד יש אמא בתוך מחזה, יש אימא, ויש תפקידי צעירות, ויש תפקידי זה, ואני הייתי מקבלת את התפקידים של המבוגרות.
למה?
לא, תראי, זה מה שקרה. כי אני יודעת, יש לי השערות, כל מיני.
איזה?
שמשהו במשקל, לא הפיזי שלי דווקא, משהו במשקל, הווייט הרגשי, כאילו יוכל להחזיק משהו מבוגר יותר מהגיל שלי. קיבלתי גם תפקידים יותר צעירים, אבל בגדול לשם זה כיוון.
אוקיי, זה דרך התפקידים כאמור יותר בוגרים, יותר מכילים.
כן, יותר מכילים.
יותר מלאי חמלה אמאית כזו.
כן, כן.
פחות קליל.
נכון, נכון. למרות שאני רוצה להיות מדויקת, אני גם עשיתי קומדיות בבית ספר. גם הייתי כאילו מצחיקה.
שזה אגב מהקריירה שאחרי הבית ספר שלך לא כל כך... נראה, לפחות על פי התחנות המרכזיות שלך.
המרכזיות, לא, אבל יש את קופה ראשית, עכשיו, שזאת קומדיה כזאת פסיכית על סופרמרקט, שאני מנהלת את הסופרמרקט.
איפה זה מציג?
ערוץ 10 עכשיו, זה מהחינוכית עבר לערוץ 10, שזה כיף, קומדיית מצבים כזאת, קוקווית.
כי זה ממש לא מתחבר לי עם השם שלך, אגב.
מה?
צחוק, צחוק ו...
איזה קטע זה, אתה יודעת שזה מגניב אותי, שאת אומרת את זה באיזשהו משהו... את לא מבינה כמה זה כאילו מבחינתי הטבע. אני חשבתי שהסיפור יהיה קומדיות, שאני אפרוץ דרך קומדיה, שאני תמיד יהיה זה וזה.
למה?
ופתאום,
למה
כי חשבת? זאת הייתה התפיסה שלי את עצמי. שאני מצחיקה וכלילה וטלטלים, יביאו איזה טלטלים.
זה הטלטלים.
כן, משהו שהם מטלטלים. יביאו איזה ג'ינג'ט מהפינה, וזה נושא מצחיק, שמלמונת, לא יודעת כזה, היה לי איזה סיפור.
ואז?
פתאום נפתח הדרמה.
אבל מה זה דרמה?
מה זה דרמה? ואני נהנית מזה מאוד. אני גם אוהבת מאוד קומדיות, כמובן. ואני אוהבת דברים שכתובים יפה בעיניי.
אוקיי, ובלווינשטיין היו לך את האימהות, וזה הסוג תפקידים שנגיד התנגעת להם? את רצית לשבור את זה? את התקרת אימהות הזאת שהגעת אליה שם?
אם רציתי לשבור את זה, היה לי איזה פחד אז שהייתי... צעירה, הייתי שם, נגיד, סיימתי את הלימודים בגיל 25, היום אני בת 37, אז נגיד גיל 25, אני פחדתי שאני יצא מבית, קודם כל מאוד לא רציתי לסיים, מאוד פחדתי שאני לא אעבוד, שלא תהיה לי עבודה פשוט.
אוקיי.
ומתי הפעם הבאה שאני אשחק.
אוקיי.
זה הפחיד אותי נורא, ואז חשבתי שאני לא אטרקטיבית, שאני לא מספיק אטרקטיבית, שאני לא יפה בזם. מספיק, לא מגניבה מספיק, לא כאילו... יש תמיד יותר יפות ממני, יותר... כאילו, יש את זאת שמתאהבים בה. אני לא אהיה זאת שמתאהבים בה. Never ever, כאילו.
ואז פתאום יש לך את השנים האחרונות.
בגיל 33.
זה לייט בלומר, אה?
כאילו, כן, כן.
אבל בואי רגע של כינות. שראיתי את בני המחזור שלך יוצאים.
כן.
ו... חוטפים את התפקידים, המרכזיים, הזוהרים, הנוצצים, המצחיקים. זה עורר קנאה? זה עורר...
בטח, בטח. תראי, אני...
תסכול?
בגלל שאני באמת רוצה להיות מאוד קנאה, אז אני אומרת ככה, אני יחסית, הסיפור שלי בתוך כיתת המשחק, הוא יחסית היה לא מאוד מורכב, כי נכנסתי מהר לתיאטרון גשר. אז היה לי טייטל. שחקנים, יש את הבעיה שלנו שאנחנו מסיים את הלימודים, ואז שאני אומרת לך, מה אתה עובד? ותהיה לך תשובה. אני שחקן, אבל מה, אם ראית פעם איזה משהו, כאילו אין תשובה. ואני יחסית מהר נכנסתי לגשר. אז הייתי מסודרת, היה לי שם. אבל בתוך תיאטרון גשר, שזה תיאטרון מקסים ומיוחד ויפה, לא, לא נהייתי איזה פרח גדל ו... את יודעת, זה...
וזה הרבה שנים.
כן, וראיתי שחקניות, חברות, קרובות, קבלו תפקידים יפים.
וזה יש אותך?
זה עברתי עם זה כל מיני דברים.
תספרי לי.
רציתי גם, ואז חשבתי שאני בכלל לא רוצה. ואז חשבתי שאני לא מסוגלת. ואז כל מיני דברים עברתי עם זה. וקנאה לפעמים שהייתי ירוקה מקנאה. משתגעת, זאת אומרת, אני לא מסוגלת לפרגן יותר. אני לא מסוגלת מספיק. אני לא... אני לא אהיה סיידקיק של אף אחת כזה. ואז גם אמרתי, טוב, זאת עבודה, ניתה לי ילדה. כאילו, אבל כל הזמן בתוכי, התסכול היה סביב זה שאני הרגשתי שאני ממש יכולה. שיש לי את הכישרון. שאני מסוגלת לעשות את זה. ואז אמרתי, נו.
ומתי הרגש שזה נפרץ, הדבר הזה? השבע שנים האלה, המדשדשות?
עם לעבור את הקיר. עם רמה בורשטיין, שפתאום זה נהיה...
תספרי לי על החיבור שלך איתה כשחקנית במאית.
היא אישה מאוד 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 מיוחדת, רמה בורשטיין. היא חרדית, והיא חזרה בתשובה בגיל 27, אז היא מין ככה... יש בה...
את כל העולמות.
כל העולמות. חיים, חיים. זאת אומרת, עם פעימה. זה לא איזה מישהי שיהיה את הפעם. שתי עולמות, אישה, מהעולם הזה ומהעולם הזה, שזה חי בה לגמרי. ואני מרגישה שמה שהיה לי נחמד עם רמה, היא תמיד אומרת עלינו שאנחנו כאילו מאותו עץ. היא ואני כאילו באנו מאותו עץ. כי צילמנו את לעבור את הקיר, ו... הייתה איזו סצנה באומן שאני ככה משעינה את הראש על, באוטובוס, על חלון, ויש נסיעה ומוזיקה, ואני מצולמת דרך החלון, וזה דבר שאני כילדה הייתי מדמיינת המון, שאני שמה את הראש עכשיו בחלון, אבא שלי נוהג, ויש מצלמה, ומצלמים אותי, ואני בקליפ, וכאילו, אני הייתי מצולמת מבחינתי שנים, ו... היא גם, אז היינו נורא נורא צוחקות שאנחנו מגשימות חלום של הילדות האלה, שכאילו לא רצו לצלם אותם, יו, אני בקומדיה רומנטית, אני גיבורה של קומדיה רומנטית, איך זה קרה? כאילו, באמת, או זה אבי, ועמוס תמם, ועודד לוק, וכל הגברים היפים האלה עכשיו עומדים ומנסים להתחתן איתי, אשכרה? היה בזה כזה ניצחון מתוק של הילדה שאני מפתח תקווה.
כן?
כן, כן.
והיא... הלייט בלומר שדיברנו מקודם, היא נתנה לך להרגיש בפעם הראשונה תחושה של הגשמה, כאילו מלאה.
כן. היא אמרה, את לא החברה של הגיבורה, את הגיבורה. את הגיבורה.
כי עד אז מה אמרו לך?
את כזאת מתוקה, את כזאת מעולה, את כזאת מעולה, את מתוקה, וואו, איזה...
אבל לא אמרו לך, את הכוכלת.
לא, את יכולה להיות... ליד הכוכבת. אני יכולה להיות ליד. והיא מן אמרה, בואי, לא, לא, אני רוצה שהסיפור יעבור דרכך, דרכך. וכולם יאמינו שהם רצו אותך. אמרתי לה, באמת?
זה מחמיא.
מה זה, זה כאילו כמעט לא נתפס היה אז. כן.
וזה משנה משהו ב... כמו הביטחון הזה שהבמאית נותנת לך, כמו רמה. זה משנה משהו במשחק שלך? כשאת עומדת מול מצלמה, ואת יודעת שיש לך כזה מין... גב של הבמאית.
בטח, זה היה כמו... כאילו שיחקתי בשבילה. אנחנו כאילו היא מאחורי המוניטור. אני בעצם... כאילו אני שלוחה שלה. אז אני אליה. אני מכוונת אליה את המשחק. וזה, סליחה אם אני עושה איזה מעבר, אבל זה גם מה שקרה בלהיר את הדוב.
שמה?
שקרן מרגלית, יש מאחוריי במאית גדולה עם רעיון. ואני השלחה של מה שהיא כתבה. אני עכשיו מגלמת את הסיפור שהוא...
שלה.
שלה, בידה, כאילו מה שהיא רוצה לספר, זה לא היא, אבל היא, מה שהיא רוצה לספר, והיא צריכה אותי בשביל שאני אעביר את זה, אני צריכה אותה בשביל שתעזור לי להעביר את זה דרכה. ואז בעצם נוצר איזה חוט בין השחקנית לבמאית, שהוא זוגיות.
אמרת
הוא
מקודם
זוגיות.
לשחק בשביל?
כן, כן.
וגם בשביל קרן?
גם בשביל קרן. זה לא שאני נהיית לרצות אותה, לשמח אותה, זה לא רק זה. זה קשר כמעט כמו זוגיות. זה סיפור אהבה. זה שתינו צריכות ביחד ליצור איזה קשר שקט או, ולהגיד, אני עושה נכון, אני מכוונת את הסיפור. ואומרת לי, כן. או שאומרת לי, לא, זה לא משדמיינתי. שאני אומרת לה, תראי רגע מה אני חשבתי. אומרת, יו, סיפרת לי יותר יפה מה שחשבתי. או להפך. או שאני אומרת, את בכלל הלכת לכיוון. הבנתי, הבנתי. אבל התקשורת הזאת, אני משוגעת על זה.
ויש הבדל בינייך לשחק עם, מול במאיות נשים לבמאים גברים?
לי יצא בקריירה בינתיים לעבוד עם במאיות, עם אומניות גדולות בעיניי.
כמו מי, חוץ
כמו
מקרן.
כמו רמה וקרן. באמת אלה השתיים המרכזיות. ועבדתי עוד עם נשים חכמות ומגניבות. עבדתי עם סיגל לוין, וסליחה אם אין לי בראש עכשיו עוד במאיות, אבל... רמה וקרן נתנו לי, אני יכולה להגיד, כי נגיד גם אסף סבן, גם אצל אסף סבן עשיתי תפקיד, עכשיו בית בגליל, גם תפקיד נשי מוביל, אבל אני יודעת למשל שהאנרגיה של אסף, אנחנו זוג שם היה, אודי, מי שמשחק את גילי הגבר, אודי רצין, ואני משחקת את יערה האישה, והאנרגיה של אסף, הוא הניח את עצמו אצל הגבר.
אוקיי.
זאת אומרת שהאישוז שהיו לו היו סביב, אני יכולתי לספר לו מה האישה עושה, אבל הוא לא לגמרי, הוא לא מאוחד עם זה, כמו היחס שלך לבן שלך והיחס לבת שלך, שלך.
אוקיי.
כאילו, מהבת שלי יש לי ציפיות כאלה, ומהבן שלי יש לי ציפיות אחרות. אז משהו כזה, אני ראיתי את אסף נכנס למורכבויות מול הגבר, והיא תהיה לו יותר פשוט. ועם נשים, אז אני מרגישה שכאילו זה...
יש את המורכבויות?
יש מורכבויות, וגם התפקיד יהיה יותר מפורט.
יותר מפורט?
כן.
ברמת מה?
זה...
גברים מה? נותנים לך איזה תפקיד ארטילאי, ואומרים לך, תשחקי אותו באישה?
זה לא רק שגברים...
נותנת לך יותר הוראות, פרטים, דיוקים, פיינטיונס.
מה ההבדל שם?
כי אני חושבת שיש הבדל בין משחק מול במאית אישה למול במאי גבר. אני חושבת שבמשחק מול אישה יש איזה משהו יותר אינטואיטיבי. כלומר, אינטואיטיבי באיזה תפיסה של דברים שקשורים להוויה נשית. ומול גבר נאמר... זה יותר, הוא סומך עלייך שאת תביא את זה מעצמך. כלומר, אם יש משהו שקשור להוויה נשית.
כן, כן, נראה לי שאני מחוברת למה שאת אומרת.
הבנת מה אני אומרת? כן. כלומר, הגבר סומך עלייך כי את האישה, תביני את זה. והאישה מנהלת לך סוג של דיאלוג בין אם הוא סמוי ובין אם הוא גלוי.
אני מבינה מה את אומרת. גם כאילו גבר, זה לא רק שהוא יגיד, את תעשי את זה, אלא תסבירי לי משהו על בנות.
כן.
תסבירי לי משהו.
זה תמיד יש להם את הדבר הזה.
בואי תני לי תני לי את האינפוט שלך, כי את תגידי לי משהו על נשים שאולי אני לא יודע. אני אגב מעריכה את זה. כאילו, בעבודה
הוא מטיל עלייך המון אחריות גם. הוא,
כן, ואז היא אומרת, אישה, כאילו אני לא יכולה להגיד לה, אני לא באה לשיעור, אני במחזור. זה כאילו, אל תגידי לי, את לא באה. אנחנו, יודעת. אני יודעת טוב מאוד שאת יכולה לבוא. בואי ביחד נראה מה את מציעה פה. ובאמת, כאילו, אני מרגישה שהשירות שלי הוא...
הם יותר, לדעתי, האישה באמת באינטואיציה, יכולה באמת להבין את הבמאית, ולהפך.
כן.
והגבר, דברים שקשורים להוויה הנשית, אני מדברת.
כן, כן.
הוא באמת, אין לו מושג, את יודעת, באופן גורף.
כן.
והוא אומר לך, יאללה, תביא.
זה כאילו, אבל נגיד זה כזה קטן, שפתאום תמיד אני חושבת על זה הרבה לאחרונה. איך גברים כותבים נשים, איך נשים כותבות גברים. וכאילו, אם נשים כותבות גברים מספיק מפורט, האם גם אנחנו לא שמות כזה גבר, הוא כאילו מין חד מחשבה זה וזה, אלא להבין את ה... להעמיק כתיבה גברית גם כנשים כותבות. כאילו, להיות מפורטים בדמויות שלנו. ואז כל מה שאני כאילו קוראת מדי פעם כזה חנוך לוין, שאני נורא גרופית שלו, ואני חושבת שחנוך לוין כותב נשים, פשוט מהם.
כן?
כאילו הוא היה אישה.
ואת באמת חושבת ככה?
משהו שם בכתיבה שלו, שהוא כותב בנות.
זה תמיד גולש לגרוטסקה, לא?
כן, אבל הוא...
אנחנו לא גרוטסקים.
לא, לא, אבל הוא מעמיק. תראה, לביבה במלאכת החיים אומרת, בעלי יונה עוזב אותי, חותכים לי את הידיים והרגליים. זה לא שאני אוהבת אותו מי יודע מה, אבל מה אני אעשה בלעדיו? עם 30 שנה שלי מושקעות בו, אני רוצה את 30 שנה שלי, ואני מבקשת שתפסיקו ללדת בנות צעירות, הן גדלות, והן לוקחות את השדיים שלי ואת השיער שלי בלי לשלם לי. ואני זוכרת שהייתי צעירה יותר, קראתי את זה, ושאלתי את אמא שלי, מה אמא, באמת מרגישים ככה? שכאילו מישהי לוקחת לך את הגוף, ואמא שאמר לי, מה פתאום? מה פתאום? היא מרגישה ככה. אמרתי, לא יכול להיות שממש מרגישים את הכאב הזה. ועם השנים אני אומרת, יש פעם נקודה. יש שם נקודה, זה מעניין שהוא איז להגיד, אל תלדו בנות צעירות, הן לוקחות לי, וזה קשה לי, או כל מיני כאלה.
לא, עכשיו שאת אימא, את בטח...
כן, או בכלל להכיל שינויים בגוף, להכיל את התנועה של החיים, להכיל אותה, לחבב את ההתבגרות.
עכשיו שאת, אפשר להגיד, כוכבת, בוא נגיד את זה.
בוא נגיד, יאללה.
אז מה, המעמד בתיאטרון איך הוא? הוא משתפר בעקבות?
אני אישית ספציפית כרגע לא עושה תיאטרון בכלל.
למה?
יש איזה כל מיני סיבות, ואני בטח אעשה תיאטרון מתישהו. כרגע נעים לי להיות בערב בבית, זאת האמת, עם הילדים שלי ולא לעשות הצגות. ואני קצת עייפה מזה טיפה. זה מצריך ממני הרבה.
אוקיי. Okay.
לעשות הצגות.
אבל זה... זה לא בעצם כשאתה נורא נורא מצליח בטלוויזיה, קולנוע, לפחות במקום שבו אנחנו חיים כאן, זה לא מקדם הצלחה גם במקומות, בפלטפורמות אחרות?
זה, תראי, זה כאילו באמת אנחנו...
יש איזה הצעות שעכשיו הניחו לפתחך שלא הניחו קודם.
כן, כן, יש הצעות שמניחים עכשיו לפתחי שלא הציעו קודם, ו...
בגלל הצלחה שצברת.
כן.
אוקיי.
כן, כן, חד משמעית. ואיזה קטע זה שאתה חולם על משהו מלא 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 שנים.
כמו?
שאני אקבל מלא הצעות וכל מיני דברים. ואז כשזה אמיתי ואתה מתרגם את זה לחיים האמיתיים, אז זה באמת מתחיל להיות כזה, מה אני רוצה? השינוי המרכזי שאני מרגישה הוא שיש לי אופציות ושאני צריכה לבחור יותר.
זאת אומרת, יש לך פרס אופיר.
נכון, אבל את יודעת שזה לא נגיד האוסקר האמריקאי.
ברור ש... ולכן הוא רק און סימבולי.
נכון.
אבל האון סימבולי הזה מביא לך תפקידים חדשים.
הוא בעיקר נתן לי איזשהו ביטחון להמשיך לעשות את מה שאני עושה. כבר מיליון זמן.
מה היה קורה אם לא היית מצליחה? לאן היית הולכת?
הייתי עושה בעצם מה שאני עושה עכשיו, שזה לכתוב. אני כותבת.
את כותבת מה?
עכשיו אני כותבת לטלוויזיה, סדרה. אבל מה שאני עשיתי לפני זה, אני כתבתי מחזה. כתבתי מחזה ועליתי איתו בגשר.
איך קוראים לו?
אחד פלוס אחת.
על מה הוא?
זה מחזה שכתבתי ביחד עם האקס המיתולוגי שלי, שהוא היה בעצם על זוג שנכנס לגור ביחד עד הפרדה שלהם. וזה היה מעין כזה 9 אפיזודות של זוג בתוך דירה.
Okay.
וזה היה מזמן, ועכשיו... אז אני מניחה שמה שהייתי עושה
את
בסוף...
את כתבת אותו יחד עם האקס.
יחד עם הרז דריגס.
אוקיי. Okay. וזה על החיים שלכם?
וזה כאילו היה, כאילו.
אבל נפרדתם בסוף.
נפרדנו בסוף.
אז על החיים
שלכם. זה יהיה לכם, לא, גם זה נכתב אחרי הפרידה.
אוקיי, okay, זה רק רשומון של מה שהיה.
כן, בדיוק, okay. זה מין כזה. אבל זה היה כשרציתי לשחק, ולא היה ברור מה, ואז כתבתי בשביל לשחק. כתבתי בשביל שיהיה לי מה לשחק, בשביל עצמי.
כלומר, שיהיה לך גם לשחק וגם אופציה עתידית, כלומר, של פרנסה.
גם הדבר הזה שאני בסוף, 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 בסתר ליבי, לא לגמרי תלויה.
באודישנים.
במגוף חיצוני. שיקח אותי, שירצה אותי, שיתאהב בי, שיציל אותי, שיחטוף אותי, שגלה אותי. אז אני יודעת שאני, בסוף אני יכולה לדאוג לעצמי. יש בזה איזה משהו כזה שמשחרר איזה ידיעה.
נדר.
כן.
זה גם נותן המון כוח מול העין החיצונית, לא?
כן.
אז אל תאהב אותי, לא צריך.
אני, יש לי.
יש לי את הכושר כתיבה שלי.
כאילו אני מקווה, או אני אלך לשם עם כאילו, עם...
תכף נחזור לדבר החדש שאת כותבת עליו. אנחנו נוציא לשיר.
שונות
באולפן, נועה קולר. אז בוא רגע נחזור להעיר את הדוב.
יאללה.
זה נורא מטריד הפרק הראשון.
אוף, זה מטריד.
שבו היא מקבלת לידיים שלה מעטפה, נכון?
כן.
עם שיחות עם הפסיכולוג שלה.
נכון. פחד אלוהים ממש. כל הסיכומי פגישה. כל מה שהיא אמרת לפסיכולוג מגיע אליה במכתב, לדואר.
מזעזע.
מזעזע, למרות שאת יודעת, אני בהתחלה כזה חשבתי, מה כבר יש שם? ואז חשבתי על זה לעומק, ואבוי לי.
זה החיים שלך שם.
אבל השאלה אם החיים שלי הם סוד כל כך כמוס, אני אומרת, נגיד במישהו
פתאום. אין חיים שהם לא סודים.
אני הבנתי את זה רק אחרי הסדרה הזאת.
מה זאת אומרת?
לא חשבתי שזה ביג דיל אם מישהו יפתח את הרישומים שלי. מה יש שבעלי לא יכול לדעת?
בוודאי שיש.
חוש שלינג. נכון? נכון.
לא היית רוצה
כי זה לא, לא, אני אומרת, כאילו, נגיד, נגיד, אין לי סיפור על בגידה שאני אומרת, וואלה.
אני לא מדברת לאו דווקא על בגידות.
נכון, לא, לא, זה מאוד מאוד בניואנסים. זה במחשבות
העמוקות שלך. זה מה את חושבת על.
על כולם.
איך את מרגישה.
באמת, באמת.
ברור. אפילו על בעלך, על הילדים, על ההורים שלך.
כן, כן.
זה נורא מותח. זה מערער נורא מהתפה כזאת.
מאוד מערער. מי נכנס לי לנשמה?
ומה קורה מהרגע שהיא מקבלת את המעטפה? תספרי לנו.
היא מקבלת את המעטפה, והיא יוצאת למסע של גילוי בן אדם ששולח את המכתבים. היא מהר מאוד מוצאת מזה, אבל לא בזה נגמר הסיפור. החיים שלה הולכים ונפתחים, היומנים הולכים ונפתחים, ומתחילות שאלות גדולות על מה זה הסודות האלה, ומה זה החיים האלה. עם ההסתרה הזאת, ממה אנחנו מפחדים כל כך, מה אנשים הקרובים אלינו, יודעים עלינו, מה הם לא יודעים.
היה לך כזה מסע עם עצמך פעם?
לא יודעת אם היה לי מסע כזה, אבל אני כן יודעת שאני מתאמנת לחשוף את האמת, כמה שאני מבינה שאני יכולה, מול הבן זוג שלי נגיד. אני מפחדת שהוא ידע את המחשבות שלי. ולאז איפה שאני מזהה שאני מפחדת, אני אומרת, בואי, בואי, בואי תגידי לו איזה משהו כזה.
מה, להטיל פצצה?
לא, לא להטיל פצצה, אלא דווקא נורא משחרר, לא יודעת מה, כשפתאום אנחנו מדברים על מחשבות שיש לנו על ההורות. שמה, אני מרגישה מנותקת. שמה, אני מרגישה מאוהבת בקטע קיצוני. בילד. אני מפחדת כל הזמן שיקרה אסון. אני והוא ואני, ואז אתם יהיו, אני לא לבד, אני לא המוח המשוגע היחיד באזור. גם הוא יש לו את העניינים שלו, יאללה, בוא כבר תשתחרר מהפחדים.
אז את זה את עושה בשנים האחרונות?
כן, כן.
אוקיי.
פחות מבוהלת וזה בכלל מה שנהייתי אימא גם, פחות מבוהלת מהמחשבות של עצמי. לא כל כך מתחתנת, לא מזדהה עם כל מחשבה. אם חשבתי שיקרה אסון, אז הוא יקרה. ממש לא בטוח שזה זה. אם, כאילו, הדבר הזה, ה-OCD, המחשבות האלה, שאתה אומר...
יש לך OCD.
תודה, את לא חמור. לא חמור, אבל...
את מתפקדת, בתפקוד גבוה.
כן, אני בדיוק, בתפקוד גבוה, אבל כאילו, הדברים האלה, שאני אומרת, יו, בדיוק חשבתי, אולי אני אימא לא טובה.
ומה היה קורה אם היה מגיע לפתח הבית שלך יום אחד, מעטפה עם המעטפות של בן זוגר?
עם המעטפות שלו, יו, איזה סיוט. קרן מרגלית הזאת עם הרעיונות שלה, לקחה איזה חרדה והרגה את כולנו.
מה היית עושה?
מה הייתי עושה עם מעטפות
של... זה סימולציה, בלבד.
מה הייתי עושה עם
מעטפות? באמת, להרחיק לכת עם האופציות.
פותחת. קודם כל פותחת את המעטפות שלו.
זה קצת לי כמו לקרוא כאילו אס-אמסים זה בקטן.
לא, אולי לא היה לי אומץ. אולי לא היה לי אומץ לפתוח. לא יודעת מה להגיד לך. אני כנראה, האינטואיציה שלי כזה, איך שאת שואלת את זה, אומרת לי, לא בא לי לדעת.
מה בדמות הזאת נורא אהבת, אגב? בדמות של האישה שמקבלת את המעטפה וחייה מתהפכים לגמרי.
ספציפית על הדס, מה שאני אוהבת בה, זה שהיא... הדף מלהיר את הדוב, היא שונה ממני ממש. היא ממש שונה ממני.
תני לי הגדרה שלה, תני לי כמה הגדרות שלה.
הדס היא, בהרבה מובנים, היא אמיצה, היא לוחמת צדק. היא, יש לה עקרונות. היא שמה את עצמה, היא מאוד בשביל אחרים. היא קיצונית, היא קיצונית. הקריירה שלה, זה שהיא מחנכת, נגיד, אז זה שהיא נותנת את כולה לתלמידים, וזה שהיא נכנסת 7 מטר עומק לתוך הדבר שלה, ושהיא חינוך הוא כל כך חשוב לה.
למה זה לא דומה לך בעצם?
אני מרגישה שזה רחוק ממני, שאין לי כל... זה נכון שכאילו הקריירה שלי היא עקרונית וזה וזה, אבל אני כאילו בתפיסה שלי יותר... כלילה ממנה, או יותר, או שאני אומר, אני לא הייתי נלחמת כל כך.
לא?
אני תמיד חושבת, הנה מדברות על הדס, אני וקרן, יש תמיד את ה... נגיד, כל המהפכה של מיטו.
אוקיי, בוא נדבר על זה באמת. גם בהקשר של קולנוע, ותעשיית קולנוע פה, אוקיי. וטלוויזיה.
אז נגיד, הדבר הזה, הייתה אישה, אני לא יודעת מי, הראשונה, שאמרה, אני סיימתי עם זה, אני הולך לפוצץ את הבן אדם שעשה את זה. ואומרו לה, תפסיקי, תהרסי לו את החיים, ואפשר לחשוב, ומה קרה? ואמרה, אני הולכת לפוצץ. ואחריי, אני הולכת זאת אומרת, מישהי שזה היה לא חמוד, לא מגניב, מעצבן, צדקנית, מלא דברים. אבל אני מוציאה לאור עוול. ככה אני עושה. שהמון היו לפניה שלא הוציאו, אבל אחת התעוררה.
אוקיי.
ואיזה. בהרבה מובנים, משה שהדסי הראשונה שתקפוץ. כאילו, שלחו לה את המכתבים, ואמרו לה, בן אדם הוא אבא שקול, ומה הוא עשה? והוא אמר סליחה. ובאמת, אבל עשו פה עוול, אסור לשחות אנשים. אסור לשחות אנשים, אבל די, הדס. די, מה את עושה?
את לא היית עושה את זה?
אני לא. זאת האמת. לא היה לי אומץ להיות הבן אדם הזה. זה שקופץ ראשון ואומר, אני מסוגלת לספוג. תנו, תנו.
כן.
לא הייתי מסוגלת. אני חושבת, אולי עם השנים יותר, אולי פתאום נהיה לי קצת פחות פחד להפסיד, או פחות פחד להיות פחות אהובה. אבל...
גם כשילדים מעורבים בזה? הילדים
שם. בדיוק, הדס הייתה בדיוק שם. יש את השאלה מה אתה רוצה ללמד את הילדים.
איזה שיעור?
איזה אישה את רוצה להיות מול הילדים שלך.
אוקיי.
איזה מין מי את מול הילדים שלך.
ואת אומרת לי שאת לא בטוח שהיית עושה.
פחות מסתבכת. זה לא חייב להיות פחות אמיצה, אולי יותר...
נמנעת.
נמנעת, או אולי מעדיפה שלום ממלחמה. גם דבר שאפשר אולי פחות קיצונית. יותר מתונה, יכול להיות גם שזה יש ושזה גם חיובי.
ברור.
אבל גם יש משהו בהדס, זה מה שהדליק אותי אצלה בסופו של דבר.
זה מעורר השראה.
בחוי שילינג, לפחות אם אני לא יעשה כזה דבר, אז בוא ניתן לה לעשות את זה, שתהיה גיבורה, שתהיה שיידית, שתלך לריב עם כולם.
בוא נדבר רגע על ענייני מיטו. נתקוף את זה מההתחלה ממקום אחר.
אוקיי.
שזה רנסנס לתפקידים נשים בקולנוע.
כיף.
ובטלוויזיה. תחשבי שהיית באה לפני, נאמר, 20 שנה.
איזה בסה.
היה לך מעט מאוד תפקידים.
מעט מאוד. וגם אם הם היו, הם היו שטחיים.
החיילת שמואבת בה, מפקד.
בטח. ואני הולכת אחורה, אחורה, בכלל הסרטים שנשים היה מותר להביא אישה בשביל להיות שדיים שמנקים אוטו. איזה חמודה הזאת, איזה חמודה. שזה היום לא חוקי.
לא חוקי.
מה אתם שמים שם בחורה על תקן קוף?
ברור.
מה זה השטויות האלה? זה משוגע, וזה זז משם, זה זז.
אז יש לך מזל שאת חיה בתקופה
ממש.
הזאת?
ממש. בכלל יש לי מזל, אני מרגישה.
כן? אוקיי, בגלל הרנסנס?
רנסנס.
הפרטי, אני מתכוונת.
רנסנס הפרטי.
התקופתי.
אני בתוך, את יודעת, אני בתוך עידן כזה שיש, זה מזל. אני בתוך עידן כזה שגם יש רנסנס לנשים, וגם בכל הצורות, ובכל הגוונים, ובכל הצבעים.
מי מפה לידך תפקיד, נגיד, מאוד לא פוליטיקלי קורקט של אישה. אוקיי?
כן.
היית עושה אותו?
אני, את יכולה נגיד להיות יותר ספציפית בדוגמה? מה זה תפקיד לא פוליטיקלי קורקט של אישה? זה תפקיד מאפן, אני לא אעשה אותו.
לא.
אז מה זה?
מאפן זה קטגוריה אחרת.
אז מה זה?
תפקיד שלפחות הטקסטים ששמו לה בפה הם לא פוליטיקלי קורקט, שהעיצוב שלה לא פוליטיקלי קורקט.
אם לי לא יהיה דיאלוג, אם אני ארגיש שתפקיד הוא עושה עוול לנשים?
לנשים?
לנשים, אני מיועד לנשים ולאנשים.
אוקיי.
זאת אומרת, אם אתה מייצג בן אדם בלי שאני מבינה את המניע שלו, בלי שיש לי אהבה אליו, בלי שאני... אני לא מדברת על אנשים שעשו, כי אפשר לשחק רוצחת.
אבל נגיד תפקידי פונטרייר כאלה. בוא נשחק ב...
פונטרייר זה לא פוליטיקלי קורקט?
בטח.
למה? סליחה שאני לא מבינה. יו, סליחה שם, למה זה לא פוליטיקלי קורקט פונטרייר? נגיד בדוגוויל, התפקיד של ניקול קידמן בדוגוויל.
והסרט נימפומנית, תפקידים לא פוליטיקלי קורקט במיוחד.
הדבר הזה, תשמעי, פונטרייר, הוא מפחיד אותי פחדה ופחד לאיש הזה. אבל...
היית עושה?
אני לא סגורה על זה שאני מבינה מה זה לא פוליטיקלי קורקט.
אני אנסה לדייק את זה.
טוב.
אם היה לך תפקיד שהוא סטריאוטיפי במכוון, אוקיי?
כן.
אבל הוא יותר מתוחכם ממה שהוא נראה. אבל הוא סטריאוטיפי למראית עין ראשונה, הוא סטריאוטיפי. אוקיי? תפקיד שנגיד יכול לעורר זעם בקרב צופות פמיניסטיות, לצורך העניין.
אני חייבת להגיד שהצופות הפמיניסטיות הם לא שיקול בתוך מערך השיקולים שלי של בחירת תפקיד. ואז אני אומרת, זה מאוד תלוי בהמון פרמטרים. אני משחקת בקופה ראשית, תפקיד של אישה מעצבנת, פקצה, מרגיזה בצורה חסרת תקדים.
הנה, זה תפקיד לא פוליטיקלי קורקט.
וזאת קומדיה שאני נהנית ממנה.
הנה, אבל זה תפקיד לא פוליטיקלי קורקט.
ואני אני, אני מרגישה שהוא קשור לסטירה, שהוא קשור למשהו שאפשר להגיד על אנשים. וזה חלק מהעניין. וזה, אני צוחקת בזה על עצמי. אני צוחקת על הצד הפקצי שלי, הצדקני שלי, הנודניקי שלי, זה שחושב שאני יכולה לפתור הכל, צד המתנשא שלי. כאילו, יש שם הזדמנות לתת איזה... זה כאילו, הפרמטרים לבחירת תפקיד הם מי מביים את זה, מי משחק איתי, ואיך זה כתוב. ואני אומרת, ואם משהו בתוך השלישייה הזאת זה נמצא, ואם יש עם מי לדבר, או אפשר לשנות, או אפשר זה, או יש דיאלוג טוב, יש קבוצה טובה, זה ספורט קבוצתי. אז זה ככה אני בודקת תפקידים.
מצוין, בסרטים של אורי זוהר לא היית משחקת, אני מבינה.
הוא אומר לי, דינה יבוא לך, דינה יבוא לך, יבוא לך, דינה, וואי.
מה היית עושה?
הרג אותנו. אי אפשר כבר, מזל, אני אומרת לך, נפל לי מזל.
עכשיו
אם נגיד דינה יבוא לך ואין לי תשובה, כי אם היום אני מקבלת הסריט ואומרים לי דינה יבוא לך, ואני לא אומרת לו או סתום את הפה, או וואי, ממש בא לי האמת. אם אין תשובה, אם אין תשובה, אז אין יותר. נגמר דינה יבוא לך.
זה השלב האבולוציוני של דינה, שהיא עונה לו בעצם.
כן, דינה עונה, בדיוק. הסצנת ההמשך, שומע? אז קום, קום, קום. קודם כל תקום, תרגע. תשתה מים, תצא מהצריף.
מצוין.
ממש ככה.
מצוין.
כן.
אז נראה לי שנגמור עם זה. תודה רבה, נועה.
תודה רבה לך.
עד כאן התוכנית עם השחקנית נועה קולר. כאן באולפן ליסה פרץ, עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. אפשר להזין את תוכנית זאת ואחרות באפליקציית כאן אודי. תודה ולהתראות. If I ever felt like I couldn't bear it anymore, I'd choose it again and find salvation in the more. If I ever felt that I'm so lonely and so gloomy, I'd choose it again to be alone in darkness blue. 'Cause that's the way I feel. I feel alone, and that's what keeps me awake, awake to. If I ever had